חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. במהדורה המרכזית, ראש הממשלה נתניהו יכנס מחר את השרים לדיון על הערכת הסגר בהתאם לנתוני התחלואה ברחבי הארץ. בדיון הזה יוכרע עד מתי יימשך הסגר, אבל גם אולי תתקבל החלטה שהסגר יוארך מעת לעת מבלי שהציבור ידע את התאריך הסופי שבו ישראל תצא מסגר. שר החינוך אומר כי ברגע שהסגר ישתחרר גם חלק ממערכת הלימודים תחזור לפעילות, נדבר על זה עוד מעט. סוגיית הגדלת הכנסות והסגר, האיום של יושב ראש כחול לבן בני גנץ מלחץ את ראש הממשלה לשכנע את הסיעות החרדיות להעביר את החוק להגדלת הכנסות כלשונו. בסופו של דבר המפלגות החרדיות אישרו את התהליך הזה במליאה. העלאת הכנסות נתקע כעת בוועדת חוקה של הכנסת. לפי שעה יושב ראש כחול לבן ממשיך לאיים כי הוא לא יתמוך בהמשך הערכת הסגר אם לא יעלו הכנסות בהתאם. בעקבות אירועי השבוע האחרון, חבר הכנסת הרב משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, היום בכנסת, מתייחס ומדבר על האלימות בבני ברק, ואומר שצריכים לזכור שמדובר בנוער נושר, בנערים שלנו שאנחנו צריכים לטפל בהם. עוד מעט נדבר גם על ההיבטים הללו של הרשויות המקומיות וההתייחסות שלהם לנערים הללו, וגם על האימות ההולך ומתפתח בין דגל התורה לבין אגודת ישראל. האם אכן גורמים בדגל התורה אומרים כי בכוונתם לרוץ הפעם בנפרד לכנסת? עד כמה השמועות הללו בכלל נכונות ומבוססות? ננסה לדבר על כל אלו בהמשך, קצת על ענייני ט"ו בשבט ועוד עניינים ככל שנספיק. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, המהדורה המרכזית הערב, אנחנו פותחים תחילה עם כתבנו צבי טסלר, שלום צבי.
שלום וערב טוב אבי.
אז הכותרת הסגר יוארך, אם חשבנו שנגיע עכשיו לסוף השבוע ונצא מן הסגר, הממשלה תקבל את ההחלטה הסופית, מה תאריך ואיך בדיוק המתווה, אבל הסגר יוארך.
נכון, אומר את זה ראש הממשלה, האמת שזו המלצה מאוד מפורשת של ראשי מערכת הבריאות, הם אומרים, אנחנו ציפינו בשלב הזה, שהתחלואה הקשה תתחיל לרדת, והיא כמעט ולא יורדת. למעשה היא שומרת על רמה מאוד מסביבה של בערך 1,200 במצב קשה, כשיש שיעור גבוה מאוד, שכ-400 חולים במצב קריטי, ויותר מ-300 מונשמים. מספרים מאוד מאוד גבוהים, הכי גבוהים למעשה מתחילת המגפה, שלא יורדים. אנחנו כן רואים בתוך הנתונים הללו שיש פחות בני 60 ומעלה, אצלם יש ירידה, בעיקר כנראה בעקבות החיסונים, אבל בשאר אנחנו רואים אפילו עלייה בגילאים הצעירים יותר, יותר חולים במצב קשה, יותר כאלה במצב קשה שמגיעים מהר מאוד למצב קריטי, כולל אגב הרבה מאוד במגזר החרדי, ולכן הם מגיעים למסקנה שאין ברירה, במצב הנוכחי אי אפשר לקחת את הסיכון ולהתחיל לפתוח מה שיגדיל עוד יותר את התחלואה, כשכבר ברור שכרגע מרכזים הרפואיים, מחלקות הקורונה, הגיעו לקצה של הספיקה, הם לא יכולים לתת שירות ליותר אנשים, ולכן אין ברירה אלא להאריך את הסגר. היום גם מחליטים, החל ממחר, לסגור גם את המעברים היבשתיים, עד עכשיו הייתה פרצה, כך שאנשים יכלו להגיע בטיסה דרך ירדן, ואז להיכנס במעבר היבשתי לישראל, זה נסגר גם כן, וכך גם גבול הבינלאומי יהיה סגור מכל הכיוונים, כשהשאלה האם הסגר יוארך גם הסגר האווירי, זאת אומרת גם איסור על כניסת זרים וישראלים מחול, זה גם יצטרכו לקבל להחלטה בהמשך. נזכיר שכחול לבן מתנה את האישור שלהם בערכת הסגר, אך ורק אם תאושר החוק של הגדלת הכנסות.
צבי טסלר כתבנו, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו עכשיו עם סגן שר התחבורה, חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
תעשה לנו סדר במחלוקת הקשה על חוק הכנסות. התנגדות של המפלגות החרדיות, הלחץ של התקשורת, ובעקבות זה הלחץ של בני גנץ, זה מגיע לוועדת חוקה. תעשה קצת סדר, למה, מי נגד מי, מה הסיפור?
אתה מבקש ממני משימה מאוד קשה לעשות סדר. כשכחול בני גנץ, יש לו היום כוח גדול לממשלה, בא ואומר, אני לא אמשיך את הסגר בגלל שהכנסות לא מעלים את הכנסות, לוקח משהו זיתורי בתוך כל העניין של הסגר, ואומר, אני לא אעשה תמועד. זה פשוט משהו לא הגיוני בכל המהלך שלהם. זה אותה מפלגה שהיא גרמה לסגר השלישי, כשהיא לא הסכימה מול המלצות משרד הבריאות, מול כל המלצות של כולם, להרחיב ולצמצם בתקנות את המסחר, את התרבות ואת הפגנות ועוד דברים כאלה. הם אלה שהביאו את זה, או בכל אופן ודאי לא סגרו את הגבולות מחוץ לארץ. היום נזכרים לעשות את זה כשמדובי ומאוד מקוות היו מאות אלפים והביאו איתם, או שאותו אחד מהמפלגה שלו פתח לטענותו את כל מערכת החינוך, שזה גם חלק מהסיבות שבכל אופן משרד הבריאות אומר, והם באים אמום היום מתיחים בנו, מבקרים אותנו. אז אין כאן פרופורציה בין הטענה, היא כל כולה פופוליסטית. אתה רואה שההתנהלות פופוליסטית, זה פשוט מצחיק לראות את זה, איך שהתקשורת באמת לוקחת את הדברים ברצינות, את הדברים שאומר גנץ, ואנחנו יודעים שכל זה מוכתב על ידי כל מיני יועצים, מה עכשיו פופולרי, מבחינה אלקטורלית, מה כדאי לעשות. אבל זה לא נראה לי שיעזור, זה כוסות רוח למת במקרה הזה. עכשיו, אני חושב שעוד יותר מעצים את הטיפשות ואת החוסר יציבות, ובאמת מצחיק את עצמו לדעת בעניין הזה. אבל נעזוב רגע, באופן כללי בכלל, נגד הכנסות, מעניין, גם היום בוועדת חוקה, חברי כנסת לא מחרדים התנגדו להעלת הכנסות. העלת הכנסות עכשיו, רק בתקופה האחרונה, כשרצו לעלות בין 200-500, מכל המפלגות, התנגדות נחרצת, אשר ראש ממשלה לא קפה כדי, על מפלגות הקואליציה, כדי שיסכימו ויעלו את זה ל-500 שקל, הרי כולם, ואיזה אמירות היה נגד הכנסות? איך אפשר לסמוך, איך אפשר לתת לשוטרים, איך אפשר לתת? עכשיו כל אלה נעלמו, ועכשיו הציבור החרדי...
אבל בעצם מה השאלה, הרב מקלב, מה הסיפור הגדול של ההתנגדות של המפלגות החרדיות? הרי מצד אחד אנחנו אומרים, ברגע של גדולי ישראל אומרים לסגור, אז הכל סגור, ברגע שאומרים לפתוח, אז הכל ייפתח. האם החשש הוא שיקרה מצב, נניח שבוע הבא או איזשהו יום, שגדולי התורה יאמרו להחזיר חלקית את הלימודים, נניח למחלימים, כל מיני מטבעים כאלה, ואז תלמודי התורה התחילו לחטוף כנסות גבוהים? האם זה הסיפור?
אני אגיד לך, אתה תמיד יכול לשאול, אם מי שבסדר יהיה בסדר, אין לו מה לפחד מכנסות, אז מה הבעיה? ואני במשך שנים רבות נמצא בוועדות שהיו צריכים לאשר כנסות, והייתי צריך לשמוע שם מה שנאמר בחוק ומה שקורה בשטח. אתה יודע שיש פער גדול מאוד. אני צריך לטפל באופן הפרקטי, אני צריך לטפל באלפים של אנשים שמקבלים דוחות שווא, שהם לא היו צריכים לקבל את זה. אני שואל אותך גם במישור הערכי יותר. כבא שוטר ונפגש עם האזרח, כשהוא הרבה בסמכות שלו, באופן, ביכולות שלו, הוא הרבה יותר, הוא גובר על אותו אזרח. עכשיו, כשהאזרח אומר שהוא יצא למטרות שהתירו לו להחרגות, איך הוא יודע שהשוטר שנותן לו כנס, הוא יודע שזה לא? על סמך מה הוא יודע שהוא לא נוסע עכשיו לרופא, לביקור רופא, הוא לא נוסע עכשיו לעזור לקשיש, הוא לא עכשיו מביא תרופה? על סמך מה הוא עושה את זה? אני לא מדבר איתך על דוחות שקר. עכשיו, בעניין לסמוך על משטרה שבאופן כללי, לא רק אני כאוכלוסייה, ששם את הציבור החרדי כאובייקט, בענישה קולקטיבית, בשיטור יתר, באכיפה בררנית, וכל ההחלטות שלה מגיע מתוך הרגע של הנקמנות, אני יכול לתת לאותו שוטר להגדיל את הדוחות בלא...
כלומר, אותה פשרה שהושגה או שהובנה או שדיברתם עליה, שרק קצין מיוחד או לא כל שוטר, כלומר שזה בידיים של קצינים בכירים, זה הוסכם עליכם.
זה היה חלק מהרצון לבוא להכניס את זה לשוק פרופורציה מסוימת, ולא שכל שוטר זוטר שזורק רימוני אליהם וזה יורה באוויר, הוא גם זה שנותן, וזאת המציאות. אז כשאני, במקרה הזה אני גם יכול להגיד כאן, כשאנחנו נמצאים בכל חיים, אני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים שאורתו של החזקנה אותי, היא הייתה בנקמנות. זה לא בא המשטרה ובא ואמרה, שומעים אותי בקליט קישור אחרים, תשמע, מה צריך לחוף את זה, מה קרה כאן, זה, אחרת לא אי אפשר לחוף את החוק. לא, המשטרה לא באה ואמרה שמה שמצב הקיים כיום אי אפשר לאכוף, זה לא מספיק מרתיע. אלא בין משרד הבריאות אומר, אתה פתחתם את המועד הוראה, אני אראה לכם איך אנחנו, איך אתם, איך אני אגדיל לכם את הכנסות, וכולם חיים בהסתה בתקשורת, ואחרי זה לא פלא, גם שיש סקרים שמומה לציבור החרדי, אם רוצים אותו שותף או לא רוצים שותף, אבל במציאות הזאת, אני אומר לך את זה באחריות, התנגדות לתת סמכויות יתר לשוטרים, לפקחים, לא משנה, התנגדות שקיימת. תראה לך, עד איפה הגיע בג"ץ אתמול שהשר על המשטרה, הוא מבקש ממנו לשנות את התקנות, לבקש תעודת זהות ממישהו. אתם, בשביל לבקש תעודת זהות רק תזדרת, אני צריך לציבות מהותיות ולא שכל אחד. אני אומר לך באופן הפרקטי.
אז על אחת כמה וכמה עניין של כנסות.
אם היית יכול להראות לך את הערימות שיש לי פה בכנסות, אבל זה לא גם בחלק הערכי. ודאי שכל המטרה של החוק הזה מכוון לציבור אחד. ולכן אנחנו לא שונים, וזה לא, ההתנגדות לכנסות לא יכולה לבוא להסביר את זה שאנחנו רוצים להתחמק ואנחנו רוצים להפר. זה בא ממקום שהוא גם לא, אני במשפט אחד, אני שלחתי כבר לשר הביטחון פנים מכתב באוקטובר בתשרי, שלחתי לו איך אתה אכיפה סלקטיבית ומתן כנסות ולא שמיעה בתיעוד דברי המקבל. אנשים מקבלים תוכות, הנועל המשטרתי לתת לו זה ביד, לקבל את העמדה שלו, להגיד לו שיש לך את האפשרות, לא עושים את זה. איך אני יכול לתת לכאלה למשטרה הזו, אני יכול לתת להם עוד סמכות? אני צריך לצמצם להם את הסמכות ולא להוסיף להם על הסמכות.
אוקיי, הרב מקלב, הדברים בעניין הזה ברורים, אנחנו עוד נעקוב, נראה איך זה מתפתח בכנסת, כרגע זה בוועדת חוקה, ואני רוצה לשאול אותך באמת על השבוע האחרון שחלף. מצד אחד הרבה מאוד הסתה, מה זה הרבה מאוד? הסתה בלי שום הגבלה בכל כלי תקשורת אפשרי, עד כדי כך שזה מגיע אתמול לסקר, ושאלת הסקר, האם אתם רוצים קואליציה בלי חרדים או עם חרדים? 78% מהציבור הישראלי אומר בלי חרדים, וזה פירות ההסתה הראשונים של הסיפור הזה. קודם כל התייחסות באמת למה שקורה בתקשורת, ראיתי אותך גם מגיב היום, חברי הכנסת החילונים הם מתייחסים לענייני כנסות וכולי, וגם על מה שקורה בתוכנו, האם גם לנו יש חלק בכל מה שקרה?
קודם כל, אני באופן אישי, אני חייב להגיד את זה באופן שקוף, אני מכחיש סקרים ותיק. קודם כל, אני אראה לך איך שכל הסקרים בארץ, גם היום בחוץ לארץ. אז בסדר, עכשיו תלוי גם מה אתה שואל. תמיד שניתי מנצח את השאלה, אתה רואה דברים אחרים. אבל יש אפק בכלל שמי שאתה אומר מה המקום שלנו בתוך הפרלמנט, החברי כנסת המוכשרים, החרוצים, הדואגים ופועלים למען כולם באחריות, בלי פופוליזם, זה גם בממשלה וגם בכנסת, זה החברי כנסת החרדים והשרים החרדים. זה אחד, אז לכן נבוא להגיד שאנחנו רוצים, זה הציבור גם יודע את זה, וזה דבר אחד, זה מהמפורסמות. עכשיו, תגיד לי, אתה אמרת את זה בדבר אחד, זה מפתיע, זה לא היה צפוי עם הסתות, אם רק היינו מקבלים איזה תגמולים על הדקות והשעות שידור שהיה לציבור החרדי, נותנים תגמולים כמו שמקבל כל אחד שיש לו זכות לקבל תגמול. הרי רוב השידורים, מרכז השידורים היו לציבור החרדי. מה הם רואים? שהחרדי שורף אוטובוסים בתוך צמוד לדירות, דירות שאנשים צריכים את בחוץ. זה באמת, אם אני הייתי יודע רק שזאת התמונה, יש בזה מן הטענה ומן הצדק. אבל אנחנו הרי יודעים את האמת שאנחנו חוקים לזה כמזרח ומערב. הרי גם היום, והתקשורת הרי יודעת אם היא רק רוצה להתאמץ את מי עצרו, מי החשודים, מי אלה שעשו את זה. זה אותם אלה שאנחנו סובלים מהם מדי ליל שבת ומדי שבתות, ובאמצע בעבריונות ובריונות ומה לא, בבנדליזם ובהקעת עוברי אורח, ואנחנו צריך היום גם לשלם את המחיר שהם עושים את זה, ושהמשטרה עצמה לא עושה את מה ש... אני אגיד לך, תראה, יש בזה אינימות גדולה. אני שמעתי מהרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, באמת על פרשת השבוע שהייתה, על לא יחרץ כלב לשונו, ושהכלבים קיבלו כל הטריפה לכלב תשליחון. הוא שאל אותנו ככה בחדר שהיינו כמה, למה הכלבים קיבלו שכר שהוא לא בפרופורציה למעשה שלהם? מה הם לא נפחו? אז מה, ואם היו נופחים, מה היה קורה מול מיליוני אנשים, כך הוא אמר, שיצאו ממצרים, וכמה כלבים בצד היו נפחו? אז מה קרה? מה היה קורה? אז הוא אומר, תשמע, לקרוא לא היה קורה. אבל זה אי נעימות יש בזה. יש בוודאי שזה אי נעימות. אבל אני רק מבטיח את דבר אחד. הם ישמרו, הם לא ייתנו להיעלם, בגלל שאנחנו משמשים כפלטפורמה להסתות. הם צריכים, היום מפלגות. אנחנו לא שווים 16 חברי כנסת, אנחנו שווים 40 חברי כנסת. מדוע? מפלגות שלמות, מה שהתחרות ביניהם, ומי שמנסים לסחוף, ככל שהם, הם יותר מכפישים ומשמיצים את הציבור החרדי. אבל משפט אחד אני כן אגיד לך. בסופו של דבר, אין לנו ספק שהאמת מנצחת. האדם החילוני, גם שמוסד התקשורת, בסופו של דבר הוא פוגש את החרדי, הוא פוגש אותו בבתי חולים, הוא פוגש אותו בחסד, הוא פוגש אותו בבנק, הוא פוגש אותו כשהוא משפחה, והוא רואה מי אני תורם לציבור החרדי, למדינה הזאת, בעשי החסד, בתחום הבריאות ובתחום הרווחה, בתחום הפרט, אני לא מדבר כמי זקה ואיחוד הצלה בכל משורות ובכל וידידים, ממה לא, בסופו של דבר, מה היה כשפתחו את המערכת החינוך, לפני הסגר השלישי, אמרו, חבל שאין לנו גם את הרב קניבסקי שהוא היה פותח לנו את
מה ש... כן, זה נכון הרב מקלב שבסוף אותו חילוני בפרט, כשפוגש את האדם החרדי, מתרשם, ותמיד זה ככה, וזה היה ככה, והאמת תנצח. אני אומר באווירה ציבורית, כשנמצאים בערב בחירות, והחרדים חייבים להיות בקואליציה, כי חוק גיוס לפנינו, וגיור לפנינו, ותקציבי ישיבות, ומה לא. ומצד אחד רואים את האלימות אומנם של הקומץ הזה, ושומעים את הגינויים של כולם, וזה בסדר. מצד שני, אנחנו יודעים שאנחנו עושים את המקסימום האפשרי, רואים את חברי הכנסת נלחמים בכנסות על מוסדות, והחילונים מבין שמי שנלחם על כנסות על מוסדות, הוא כנראה רוצה לפתוח את המוסדות. כל הדבר הזה מצטבר ביחד, אז אולי כן יש מאחורי הסקרים האלה משהו.
אז אני מצליח לנמנה, שאם הציבור שלנו, לא ציבור שלא מצביע, ציבור שיכול, שמצביע ויכול להצביע ויתגייס חזק, ואנחנו נגדיל את כוחנו ונחזק את כוחנו, אז גם אם לא יעשו את זה בהבנה, אם יעשו את זה מתוך הכרח, וזה גם מאוד סביר שזה יהיה, ולכן אנחנו צריכים להתרכז היום.
שאלה אחרונה, הרב מקלב, האם דגל התורה תרוץ לבד בבחירות הקרובות?
מה אתה שואל אותי, מה אני שואף, מה אני רוצה, מה אני מתפלל?
אני שואל אותך קודם כל, מה אתה מרגיש שיקרה?
אני רוצה, אני לא יודע להרגיש, בפוליטיקה אין הרגשות, אתה צריך, אתה קר בהרגשות, אתה צריך המציאות, אנחנו עושים כל מאמץ, למצות את המסע המתן בינינו לבין אגודת ישראל, כדי להגיע להבנות.
כלומר, עדיף ריצה משותפת.
אנחנו, שזה ודאי, זה המושכל הראשון, זה היעד הראשון, וזה הבסיס לדברים האלה. ודאי שזה אלטרנטיבה, לא
ללכת ביחד. יש טענה שאם רצים בנפרד, כל אחד במקסם את כוחו.
נכון, בסדר. אז אם זה היה מגיע מתוך הבנה, הייתי מוכן לזה. אין לי שום בעיה אם זה מהבנה, אבל אם זה גורם למשהו, אני אנסה את הכל. אנחנו עברנו גם ככה, הלכנו ביחד בבחירות לרשות המקומות, אנחנו מקומות ביחד, ואנחנו מקומות נפרד. אז לפעמים צריך לעשות הכל.
בסדר, אם לא מגיעים להבנה, זה ברור שבסוף כל אחד ירוץ לבד, אבל אתה אומר, שווה לחתור להבנה כדי לרוץ בנפרד?
כן, ודאי, חד משמעי, ודאי. לחתור ולהתאמץ עבור זה.
כדי שכל מפלגה תמקסם את כוחה.
לא, ללכת ביחד.
אז לא הבנו
אותך. לא, 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 חס וחלילה, מה אתה חשבתי שיש לך כבר כותרת?
רגע הייתי, כן, אז אני אומר עוד פעם. אם יהיה פיצוץ חלילה, אז ירוצו בנפרד, זה יהיה הכרח המציאות. אם לא יהיה פיצוץ ומנסים להגיע להבנות, אני שואל האם שווה לתרוח כדי להגיע להבנה שכל אחד ימקסם את כוחו בנפרד, או עדיין להתאמץ לעשות שלום?
להתאמץ לעשות שלום. שלום גדול, זה מה שאנחנו מורים לנו, זה מה שמכוונים אותנו. אנחנו בחלק הזה פחות פוליטיקאים, פחות עושים את זה. אנחנו יודעים מה שמצפים מהם ששולחים אותנו, וזה שולחים אותנו. זה לא אומר שאנחנו צריכים, אנחנו מבטרים על כל דבר, ואנחנו לא נכנסים למקח או למסע ומתן, ואנחנו מוכנים בשביל זה שלא ילך ביושר ולא ילך בצורה של אמת, ובאמת הדדי. אבל ודאי שהמטרה, המאמץ גדול מאוד, ואני אומר שהם מתאמצים בשביל זה, אבל צריך שזה צריך בשביל ללכת עם אמת ללכת ביחד, צריך שני צדדים. אנחנו מאוד מקווים ששני הצדדים, לא תמיד אני יכול לחיות את הבעיות שיש בכל מקום, כדי לפתור ולוותר, כדי שהצד בצד שני יפתור בעיות פנימיות. אנחנו בסוף של דבר, אנחנו כל אחד בנפרד ומפלגה נפרדת, ואנחנו מקווים שנלך ביחד.
הדברים ברורים, סגן שר התחבורה עבור עם הכלב, תודה רבה לך.
גם לכם.
ערב טוב. אבי רבינה, שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב אבי.
אז רגע לפני שנדבר על דגל התורה ואגודת ישראל, בין כחול לבן לליכוד, מה קורה בסוגיית הכנסות?
טוב, אפשר לומר יום משוגע לגמרי בכנסת סביב סוגיית הכנסות, זה הפך לנושא פוליטי לגמרי, בין כחול לבן לליכוד והחרדים, כפופי ידיים של מפלגה שנמצאת על גבול אחוז החסימה, כמובן אני מדבר על כחול לבן. חוק הכנסות מתגלגל הרי כבר חודשיים שלושה בכנסת, ובימה האחרונה דיונים מרתונים בוועדת החוקה על מנת לנסות לגבש איזה שהם הסכמות, אבל למרבה הפלא אפילו הליכוד מתייצב ולא באופן גלוי, אבל מאחורי הקלעים לצידם של כחול לבן, והולך עד הסוף עם חוק הכנסות, ואומר שבכוחו של שוטר לסגור מוסד חינוך שמפר את ההנחיות ולתת לו 10,000 שקלים, או בכוחו של קצין בכיר, ועל זה, זו הייתה נקודת המחלוקת בימה האחרונה. עדיין אין הסכמות, בשעה זו שאנחנו מדברים, מתכנסת ועדת חוקה בניסיון לקדם את החוק שיובא מחר לקריאה שנייה ושלישית בכנסת. זעם גדול כמובן בקרב החרדים על הליכוד, אבל אתה מגלה פה, לפחות לאחר היממה, כזו שהרבה פוליטיקה סביב כחול לבן, החברים שלהם בדיון היום שביקש להאריך את הסגר עד יום ראשון, החברים מכחול לבן התנגדו, אלו שמבקשים את הכנסות ביד השנייה מתנגדים להארכת הסגר, בוא נגיד ככה, אם הם היו מצליחים ליצור רוב, מדינת ישראל הייתה פתוחה כבר ביום שישי הקרוב.
דגל התורה אגודת ישראל, מה קורה?
דגל התורה ואגודת ישראל, שמעתי את שלי שיחתו של אורי מקלב, ניתן היה לשמוע מדבריו, נכון, רוצים אחדות, הולכים לכיוון אחדות עם אגודת ישראל, אבל בסוף יש שני ישיבות בין שני הצדדים, אנחנו פחות משבוע, עכשיו שבוע להגשת הרשימות, ואין הסכמות עדיין בין אגודת ישראל לדגל התורה, האם גפני מוכתר כיושב ראש יהדות התורה ומוותר על ועדת הכספים לליצמן, כפי שאומר ההסכם, או שלא? ישבו שוב, אני מאמין מחר, ביום ראשון, וינסו להגיע להסכמים.
אבי רבינה כתבנו, אנחנו מצרפים עכשיו לשיחתנו את יעקב מורגן וסר, שלום יעקב, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
איש דגל התורה, ואברהים יוסמן, שלום וערב טוב גם לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
אתה איש שלומי אמונים, תגיד, אברהים, אתה גם מכיר מספרים, אתה יושב בוועדת הבחירות, אתה מכיר קלפיות, אתה מכיר את הנתונים, מה רע שפעם אחת כל אחד מהמפלגות ילך בנפרד, אתה יודע, בלי אש ברחובות ומחלוקות, אלא באמת כדי להגיע לתשעה מנדטים.
אגודת ישראל ודגל התורה?
לא, הליכוד ומרץ.
לא, הצגת אותי כאיש לא מאמונים, אז אתה יודע.
כן, טוב.
יש פה שאלה סמויה, אבל בוא נשאר באגודת ישראל ודגל התורה. אני חושב שיהיה קשה מאוד לעשות את זה בלי מחלוקת. אתה רואה אפשרות ששני המפלגות האלה מתחרות אחת בשנייה, והכל עובר בשלום, בהסכמה, ואף אחד לא לוקח מאוד.
אני חושב שלכל מפלגה יש את הציבור שלה, ראינו בחירות כאלה בירושלים, לא היה כזה מחלוקת בין דגל התורה לאגודת ישראל. היה מחלוקת מי ראש עיר, כי היה את יוסי דייץ' מול משה לאון, ואת כל הסיפור הזה. אבל...
אני אעזור לך, אני רואה שזה לא
מגיע לשום מקום.
אני אעזור לכם,
ברשותכם. אבל העזרה שם מבורכת תמיד מורגן, אבל בכל מקרה אני לא חושב שכל השמונה מנדטים או תשעה לוואי למנסל הצבועים ברמה כזאת שאפשר פשוט לעשות את הבחירות.
אתה אומר הסיכון גדול מדי, זה מה שאתה אומר. עזוב מחלוקת, הסיכון גדול.
בהחלט.
אוקיי, כן, יעקב ומורגן וסר, רצית לעזור לנו.
כן, בהחלט, אני רואה שזה לא מגיע לשום...
בשביל זה הבנו אותך.
הסיכון הוא מאוד גדול, אני מודה לך. הסיכון הוא מאוד גדול, דגל התורה ככל הנראה, כפי הנתונים שיש לנו וכפי הנתונים שיש גם לאגודת ישראל, תעבור בגדול מה שנקרא, אבל ההיחלשות של הציבור החרדי במנדטים ובחברי כנסת בסוף, זה מה שיקרה, ולכן זה מדי מסוכן. כי בסוף, גם אם דגל התורה תעבור ותכניס ארבעה או חמישה מנדטים, כשאגודת ישראל באיזושהי קונסטלציה והיה במידה והיא לא תצליח להיכנס לכנסת, זה נזק מאוד גדול גם לנו, גם לשס וגם בכלל לציבור החרדי.
אוקיי, אז אתה אומר שבעצם אנחנו מדברים, שתי המפלגות מסכימות שמדובר בסיכון.
נכון.
אז למה לא מגיעים להסכמות? אז כאילו, מה יש לי על להגן?
התחילו הישיבות, וכרגע זה בדיונים. יש הסכם חתום מאוד ברור, אבל מאז ההסכם גם נוצרו עוד כל מיני דברים. אני לא רוצה להיכנס לגופו של עניין,
okay.
כי דברים שמתגרים לא מעל גני היתר, אבל אני מקווה באמת שבשביל הציבור החרדי ובשביל הציבור הרחב, היהדות החרדית לא תפסיד מזה, ויהדות התורה המאוחדת תמשיך לרוץ כמו
שבאמת. אבל דגל התורה, לפי מה שאני שומע, רוצה לקיים את ההסכם, וההסכם הוא עד הסוף. ההסכם אומר מצד אחד שחבר הכנסת גפני הופך להיות במקום הראשון כיושב ראש סיעת יהדות התורה, אבל תפקידים אגודת ישראל היא זו שבוחרת ראשונה, ואומר שליצמן יכול לחזור לוועדת הכספים. האם גפני, האם הרב גפני יוותר לליצמן על הכספים, יעקב?
אני אגיד שוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטי המסע ומתן וישגר בחדרים הסגורים ולא מעל גלי היתר, אבל יש דדים בתוך ההסכם לכאן ובכאן, כמו גם הסיכום הזה שחבר הכנסת רב גפני הוא יהיה יושב ראש המפלגה, וזה לא רק התואר של יושב ראש המפלגה, זה אומר שמקומות 3, 5 ו-7 יהיו לדגל התורה, זה אומר שחבר הכנסת פינדרוס ודאי בפנים, בתקווה שיהדות התורה לא תיפגע במנדטים, אבל זה אומר גם יותר, בזמנו כשההסכם נחתם, הנחת הרווחה הייתה שחבר הכנסת ליצמן רוצה להישאר בתפקיד סגן, עד היה שר הבריאות ועכשיו שר השיכון, וחבר הכנסת גפני נשאר בתור בקובו כיושב-ראש ועדת כספים. משם הייתה נקודת ההנחה, שלשם זה הולך גם בפעם הבאה. כרגע, פתאום שהשתנו היוצרות וחבר הכנסת ליצמן רוצה לכהן ביושב-ראש ועדת כספים, משם מתחיל הבעיות.
טוב, מעניין, כי אנחנו חשבנו שכבר הכל סוכם ומסוכם וכתוב וברור, ומסתבר שלעולם זה לא קורה. תגיד, אברהימי, השנה שחלפה, עכשיו אתה עורך דין, אתה יודע, כמשפטן, אפשר להגדיר אותה כמילה קדנציה, או שהיא לא הייתה קדנציה?
אני חושב שקרו בדברים, אולי לא הרבה מאוד דברים, אתה יודע, בכל זאת זה גם היה בצל הקורונה, והשלוחי הציבור שלנו היו יותר במגננה מאשר במתקפה, או שאפשר להגיד...
לא, לא משנה, אתה יודע, חוקית, עכשיו חוקית, אני בא אליך ורוצה שתייצג אותי, ומראה לך הסכם שלא כתוב בו תאריכים, כתוב פה מילה שנקראת קדנציה. אחד אומר, אדוני, זאת לא הייתה קדנציה, זאת הייתה חצי שנה. השני אומר, בטח זאת הייתה קדנציה, הוקמה ממשלה, חולקו תפקידים.
א', כבר היה לעולמים, זה לא פעם ראשונה שיש ויכוח על המונח הזה, עד כמה שאני זוכר. אני בכל מקרה אגיד שבאופן כללי, גם אם יש הסכם, אני חושב שבמונחים של יהדות התורה, לדבר על איך הוא יכובד, במיוחד שכמו שאנחנו יודעים, חלקים מיהדות התורה עוברים ברור פנימי, אז שבוע לפני הגשת הרשימות, נראה לי קצת מוקדם לצאת בהצהרות כאלה, זה בסדר גמור שדגל לוחצת, אבל היא עושה אולי משהו אפילו קצת לא הוגן כלפי אחותה, בגלל שבאמת בדגל, לא אגיד ששם הכל דבש, אבל עדיין יש שם אחידות יותר ברורה וצפויה מאשר באגודת ישראל.
אוקיי.
ואני מקווה באמת שעד הגשת הרשימות, למרות שלאחרונה הגשנו מוקדם והכל נסגר
כן,
הרבה יותר מוקדם.
כן, אבל הפעם זה כנראה ייגמר ב-11
ו-20. הפעם זה כנראה, כן. נצטרך לחכות קצת.
בסדר. אברהים יוסטמן, איש שלוים אמונים. תודה רבה. יעקב ומוגן וסר, מה רצית לומר?
כולנו תקווה.
כולנו תקווה. תודה רבה גם לך. וכתבנו אבי רבינה, תודה. ערב טוב, אבי.
ערב טוב.
אנחנו יוצאים לפרסומות, אחר כך גם נשמע נאום יוצא דופן של חבר כנסת הרב משה גפני בכנסת. עוד מעט נשמע אותו, קודם כל הפסקה קצרה ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק. קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. 8 שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025.
לתינוק שלך את רוצה לתת הכל. שימי לק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. מוביל בשבעה מדדי התפתחות. על פי סקר אמהות, קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
רותי, הכביסה שוב יצא כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, בעדיבות חברת סנו.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה. הקופה.
שלום, כאן עופר הלוי. בידוד, סגר, עוצר, מה עושים?
11 ההצגות הטובות ביותר של עופר הלוי אצלכם בבית.
זה רעיון מדהים.
עכשיו לרכישה בדיסקונקי לצפייה במחשב הביתי.
מה?
חייגו והזמינו במחיר מסובסד 03-909-2124.
להיות כל הזמן שמח, זה יהודי.
חברת החשמל יוצאת לדרך חדשה בהתאם למדיניות משרד האנרגיה ומפתחת רשת חשמל חכמה לטובת אנרגיה ירוקה יותר.
תקע? מה? אתה מריח את השינוי?
איזה שינוי? זו הקלמנטינה שקילבת. נו באמת, מקום ציבורי.
יש אנרגיות טובות באוויר. חברת החשמל.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תן חידון הלכה למעשה.
תשובה מלאה ומורכבת, 10 נקודות.
וואו, לא יאומן.
ביום ראשון הקרוב, תוכנית מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"א על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא. כל יום ראשון ב10 בלילה, רק כאן בקול חי. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם היועץ הפוליטי והאסטרטג ברק סרי. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי ולמאזינים.
אתה האמנת שפעם במדינת ישראל יש סקר ש-78% מהציבור אומרים לא רוצים ממשלה עם חרדים?
תשמע, זה היה באמת סקר קשה, ואני חושב שהתקופה הזאת היא בכלל תקופה, וגם יש לה התקופה, בואו נגיד ככה, השבוע, שבוע וחצי האחרונים, הם הקשים ביותר ביחסי חרדים חילוניים, והנתון היותר מדהיג, שרוב הציבור הימני, רוב הציבור הימני רוצה בממשלה הבאה שלא יהיו חרדים. זה נמצא באמת, באמת בעייתי. לא האמנתי שנגיע, ואני יכול להשוות את התקופה הזאת אולי לשתי תקופות שהן תקופות קשות מאוד ביחסים של הציבור, מה שהחרדים קוראים הציבור הכללי, לציבור החרדי. אני מדבר על 2003, שהשרים החרדים מצאו את עצמם בחוץ בתקופת ממשלת שרון, וב-2013, שהסיעות החרדיות נותרו בחוץ עם ממשלת לפיד בנט. ועדיין התקופה הזאת, השבוע, השבוע וחצי האחרונים, הם הכי קשים. הם הכי קשים כי התקופה היא אובייקטיבית, תקופה קשה, תקופה של מצוקה, תקופה של אבטלה, תקופה של עסקים שנסגרים, ובתקופה כזאת צריך רק לחפש את האשם, ולצערנו הרב, האירועים בדגש על בני ברק, וגם במקומות אחרים, גרמו לציבור החילוני להגיד, הנה האשמים, בגללם הכל קורה, הם האשמים בכל התחלואים שלנו, באבטלה, בעובדה שלא לומדים, וכו' וכו'. וזה, לצערנו הרב, הגיע לשם.
טוב, זה הגיע לשם, אבל בסוף, איך שאנחנו לא קוראים את המפה, יהיה מאוד קשה להקים פה ממשלה בלי חרדים, כי אין מה לעשות, יש פה גושים של כן ביבי ולא ביבי, ואלו יהיו הגושים החזקים, ובסוף המגזר החרדי, שתי המפלגות, גם ש"ס, גם יהדות התורה, יהיו לשון מאזניים לכל אחד מן הגושים האלה.
זה נכון, אבי, אבל אתה יודע, בוא נראה, אתה יודע, עד לפני שבועיים, בגלל בדיוק מה שאתה אומר, בגלל העובדה שאין כאן היום נגיד גוש ימני מסורתי, כמו שהיו בשנים עברו, ולעומת זאת גוש שמאלני, חילוני, ליברלי, שבכל כולו, כמו שהיה קיים.
זה השתנה עם גדעון סער ובנט שנמצא על הגדר.
זה בדיוק, היא הנותנת, אין את זה. יש היום גוש ימין וגוש ימין בעל אופי אחר. כלומר, אלה פחות או יותר הגושים שקיימים היום, ולכן המפלגות החרדיות מאוד מאוד אטרקטיביות לכל ממשלה, ולכן הם מאוד מבוקשים, ולכן אתה גם לא רואה, למרות שיכולים לקבל מנדט, אתה לא רואה אפילו את לפיד, ואתה לא רואה חוץ מליברמן שהוא לא רלוונטי, אבל אתה לא רואה באמת ראשי מפלגות גדולות.
כן, אף אחד לא מנופף ומשתמש ומעלה את זה על נס, כי הוא יודע שהוא יצטרך אותם.
יפה, למרות שאני אומר לך, באווירה הקיימת, כפי שבאה לידי ביטוי בסקר, זה היה יכול להביא דיווידנדים פוליטיים, ולמרות זאת כולם נמנעים, כי כמו שאתה אומר, רוצים...
הנה, רק בני גנץ הערב, אם שמת לב...
חבל שעל הרקע הזה, שבאמת זה מצב אופטימלי מבחינת העשיות החרדות, שהן הכי אטרקטיביות, הכי מבוקשות, כולם רוצים אותם, אתה מגיע אתמול בערב לסקר כזה, עם תוצאות כאלה, וזה חבל.
כן, אתה רואה שבני גנץ כבר הערב מנסה כן לקחת דיווידנד מהסיפור הזה ומציג חוק גיוס חדש.
אני אגיד לך למה זה לא דוגמה טובה. בני גנץ אין לו מה להפסיד. הוא על 4 מנדטים.
נכון, בגלל זה.
הוא לא מועמד לשום דבר. כשהוא היה מועמד להיות ראש ממשלה, אז ראית באיזו זהירות הוא נקט כלפי החרדים, וכמה הוא ניסה לקרב. היום, כשהוא על סביב אחוז החסימה, עם סיכוי טוב לרדת מתחת לאחוז החסימה, הוא מוצא כאן דרך כן לקושש קולות, וכן לתקוף החרדים, כי הוא יודע שהוא לא יהיה ראש ממשלה, הוא יודע שהוא לא יצטרך אותם, הוא מקווה שהוא יהיה שותף קטן הבינוני בממשלה הבאה. לכן הוא כן מקושש, אבל הוא לא דוגמה. אני מדבר לך על כאלה שהם פייבוריטים להיות ראשי ממשלה, הם נזרים, משתדים לחבק, ולמרות שיש להם יכולת כן לקבל דיבידנדים מהתקפה נגד חרדים, הם נמנעים מזה.
טוב, ברק סרי, שאלה אחרונה, אתה עדיין יועץ של שר הפנים הרב אריה דרי, יועץ של ש"ס, שנצמדת לנתניהו מן הסתם, וזה ברור גם מובן למה. האם כל מה שקורה, האווירה הזו, תשפיע בסוף על אותו רובד מסורתי שעדיין נמצא בש"ס?
תראה, לשמחתנו, הבחירות לא ביום שלישי הבא. ובחודשיים הקרובים, באינטנסיביות הקיימת, המון המון מאוד דברים עוד יקרו. אני חושב שמה שהכי דרמטי, שישפיע גם פוליטית, זה מצב התחלואה, ומצב הנגיף, והמוטציה.
והחיסון.
אם היו בחירות ביום שלישי הבא, התשובה היא כן. אני, לאיך אני יודע? אני גר באשדוד, אני שומע את זה גם באשדוד, אני שומע את זה גם במקומות אחרים. ציבור שהוא לא חרדי, ציבור מסורתי, לא אוהבים את מה שרואים עכשיו. זה לא נראה להם. הם לא מתחברים לזה. אבל כמו שאמרנו, הבחירות עוד שעיים, ועד אז יקרו עוד הרבה דברים, ואני מקווה שהשבוע, שבשבועיים האחרונים, הלא טובים, יחלפו גם מהזיכרון.
ברק סרי, תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
ערב טוב. עכשיו לכנסת, לנאומו של יושב ראש ועדת הכספים, הרב משה גפני, נאום מעניין, ונשמע חלק מן הדברים, הנה.
אדוני יושב ראש הכנסת, רבותיי חברי הכנסת, אני גר בבני ברק. הנכדה שלי לומדת בגן ילדים בבני ברק, היא בבית כבר הרבה מאוד זמן. בבית, הגן סגור. יש לי נכדים בבני ברק, בתלמודי תורה. עכשיו שיצאתי, יצאתי מבני ברק לכנסת, הם היו אצלי בבית, הם בחדר סגור, הם לא הולכים לתלמוד תורה. התלמוד תורה סגור. כמוהם, ואני מכיר את העיר הזאת, הרוב המוחלט סגור. סגור, סגורים תלמודי התורה, סגורים בתי הספר, סגורים גני הילדים. לא רלוונטי לחלוטין. יש לנו בעיה, אנחנו החרדים. יש לנו שתי בעיות. בעיה אחת, אנחנו נראים אותו דבר. אז אם רואים מישהו שמשתולל ועושה דברים שאסור לעשות והוא אלים, אז זה אני, הוא נראה כמוני, זה דבר אחד. והדבר השני, אנחנו הולכים עם נתניהו. זה תמונת המצב. כל הניקוז שרק לא נתניהו עכשיו מתלבש עלינו. אם אנחנו היינו הולכים עם בני גנץ, שלפי דעתי הוא לא מתאים להיות ראש ממשלה, הוא גם לא מתאים להיות חבר כנסת. אבל אם היינו הולכים איתו, לא היו התקפות נגדנו. מילה אחת לא שמעתי בדיון הזה על זה שחופי הים בתל אביב היו מלאים. לא שמעתי. על הבריאות, על הנפש, על מה שזה גורם לתחלואה, מה שזה גורם לחולים קשים. לא שמעתי על אותם מועדונים מתחת לאדמה שפועלים בתקופת הסגר. לא ראיתי את הלאום הזה שמישהו יבוא ויגיד רק על הנכד שלי. שטענתי שחלקם אפילו לא תושבי בני ברק, יש להם איקס כזה על הגב, זה משהו... והיא כתבה לי בדם ליבה, ואני רוצה להגיד את זה כאן במליאת הכנסת, ואני רוצה להקות על חטא. היא אומרת לי, הבן שלי הוא ילד חרדי. הוא השתתף בפוגרום הזה. אבל אתה חבר כנסת, שאתה דואג לציבור החרדי, תדע גם לנערי השוליים. אל תשאיר אותם בצורה כזאת שהם ילכו וישרפו אוטובוס, מה שבמיינסטרים של הציבור החרדי זה לא קיים. אין אלימות כזאת. ואני מתכוון לפנות לראש עיריית בני ברק. יכול להיות שאני אבקש גם מראש עיריית ירושלים. הלקח הגדול שאנחנו נלמד ממה שהיה באירועים האלה, לדאוג לאותם נערים שהם מתחברים לכאלה שהם עבריינים אלימים, לדאוג להם, למצוא להם פתרון, פתרון חינוכי. אני מכה על חטא, על מה שאמרתי פה, בגלל שזאת הייתה האמת, אבל הייתי צריך לחשוב על האמא בבני ברק, שמזילה דמעות על הבן שלה, והנה עומד פה גפני ומדבר נגדו, הוא לא משלנו. הוא משלנו, והוא חטא וצריך להיענש. אבל אנחנו צריכים לדאוג לו. תודה רבה.
כך מסיים את דבריו בנאום שלו היום בכנסת, חבר הכנסת הרב משה גפני. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת איתן גינזבורג, יושב ראש ועדת הכנסת, איש כחול לבן, שלום וערב טוב.
ערב טוב, לך ולמאזינים. ואם אפשר לומר רק מילה על הדברים שאמר הרב גפני, חבר הכנסת גפני, בדברים שלו, בשולי הדברים, בסוף הדברים, אני מזדהה בדברים, וחשוב צודק לגמרי.
טוב.
יש לנו אחריות גם לטפל בגורמים של לכאורה, כאלה שנופלים בין הכיסאות ולא נמצאים בתלם, אחריות החברה היא להחזיק אותם, לחבק אותם, ולאשר להם להשתלב בחברה, ולא לתת להם להזרק בחובות.
טוב, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך ככה, מה עובר על כחול לבן בסבב האחרון? כי את המצב בסקרים אני לא צריך לומר לך. כעס בקרב אלה שהצביעו לכחול לבן, אתה בטח גם יודע ורואים את זה בסקרים. אבל הנה, אנחנו ככה בשילי הקדנציה. ונשמע איום, לא יוארך הסגר אם לא יוגדלו הכנסות. למה זה קשור אחד לשני?
אנחנו בסגר, מכיוון שיש מגפה שנמצאת בקרבנו וכולנו מרגישים אותה לצערנו הרב. ואנחנו מטילים מגבלות קשות על הציבור. אי אפשר לצאת יותר מטר מהבית, כל מסוד החינוך סגורים, העסקים סגורים, אנשים מעבדים את פרנסתם. באמת אנחנו רואים תופעות מאוד מאוד קשות בחברה הישראלית והכל, וכל אותן מגבלות אנחנו משיקים על הציבור בגלל שאנחנו רוצים להתמודד עם הסגר. אבל אנחנו רואים תופעות בשולי החברה, אני לא אומר שזה הרוב החברה, בשולי החברה, שבהם יש אנשים שעושים דין לעצמם, בכל מיני מקומות, בכל מיני תחומים, בכל מיני מגזרים. ואנחנו מבינים שחסרות לרשויות סמכויות שונות. זה לא רק הגדלת כנסות, זה גם אפשרות לסגור מוסדות כאלה שפותחים את עצמם מבלי, עושים את המדין, מבלי שיש אישור לכך. ולכן, אנחנו כל מה שאנחנו מבקשים, בחוק שנמצא אחרי רגע בדיון בכנסת, זה שני דברים, א', להגדיל את הכנסות. הבקשה הייתה אגב של משרד הבריאות ושל ראש הממשלה. כל החוק הזה. והדבר השני, הוא לאפשר לרשות מקומית, משטרה, בדרגה סגניצב, או לרופא מחוזי, לסגור מוסדות, מוסדות חינוך, כי כיום הם המוסדות
האלה... אז לפני שניגש לגוף הטענה, אני רק חוזר על השאלה שעליה אתה לא עונה. ואם זה לא יאושר, אז מבחינתכם שלא יהיה סגר ושהתחלואה תעלה ושאנשים ימותו.
את זה לא אני אומר, ואני אומר דבר אחר לגמרי.
זה האיום שבני גנץ אומר. לא יהיה על עד כנסות, לא יהיה סגר.
אנחנו אומרים שאי אפשר להטיל סגר לציבור, כשהאכיפה היא לא שוויונית.
אפשר, אבל רגע, לא, רגע, רגע, בוא נעשה רגע סדר. יש פה שני דברים שונים. יש דיון על אכיפה, אם היא אכיפה טובה, אם היא שוויונית, אם הכנסות נכונות. דיון מכובד בפני עצמו, זה עוד כלי במהלך התחלואה ובניסיון להתגבר על התחלואה. הכלי הדרמטי, הקריטי יותר, זה סגר, שגם אותו משרד הבריאות דורש. מצרכים בריאותיים, למה זה קשור אחד לשני?
מכיוון שאין טעם בהפלת הסגר הקשה הזה לציבור, והוא באמת סגר קשה, עם הכלים, אם לא נותנים כלים לאכוף אותו.
אבל יש כלים לאכוף אותו, זה לא נכון, יש כלים, רק רוצים לעשות אותם יותר חמורים. יש כלים היום...
אין כלים לאכוף אותו.
מה זה אין כלים? שוטר לא יכול להטיל קנס של 5,000 שקלים על מוסד?
שוטר לא יכול לסגור את המוסד אם הוא עושה סגר.
אבל לא, הנושא סגירת המוסדות בכלל אין ויכוח.
לא, סליחה, אז רק אני אתכן אותך. הוויכוח בכנסת הוא על סגירת המוסדות. הוא לא על הכנסות. על הכנסות יש קונצנזוס.
כן, אבל אני אומר, זה לא העניין, זה לא...
יש לי אשר משפט.
כן.
הוויכוח היום בינינו הוא על סגירת המוסדות. ואנחנו אומרים, היום יש בחוק סמכות אפשרות לסגור מוסד ציבורי כלשהו, ספורט, תרבות, כל מוסד שהוא פתוח לציבור. אפשר לסגור עסקים המוחרגים היחידים במוסדות חינוך. ואנחנו רואים שיש הפרות רבות במוסדות חינוך. ואנחנו מבקשים שכשיש הפרה במוסד חינוך, לסגרו את מוסד החינוך.
אוקיי.
כאילו שיש שם רוב התחלואה יצא קרב ילדים.
חבר הכנסת איתן גינזבורג, אני אגיד לך למה, סליחה שאני נכנס שוב בדבריך, כי פשוט אנחנו חוזרים על עצמנו. אמרת את זה בפעם השלישית, אני עדיין רוצה להתקדם לנקודה הבאה שאומרת.
אבל אתה אומר
שאין... לא, כי אני רוצה להציג לך עוד טיעון. בוא תענה על הטיעון הבא. לא. בוא תענה על הטיעון הבא. אני אגיד לך למה, למוסדות, על סגירת המוסדות זה בכלל לא הסיפור. כי הרי, בוא נניח שהצלחתם. העלו את הכנסות ל-50,000 שקל, ואפשר לסגור מוסדות. מי שירצה לעבור על החוק, ילמד ילדים בבית. ילמד ילדים בכל מיני מקומות שיתחילו משחקים של חתול ואכבר עם המשטרה. זה לא יהיה אפקטיבי, לא יסגיר, המוסד יהיה סגור. שום שוטר יבוא למוסד, הוא לא יראה בו נפש חיה, זה לא רלוונטי. כלומר, העניין הוא לתפוס בסוף את הגנב, את פורץ הגדר, באמצעות זה שנשים פנס ליד הגדר, זה לא הדרך, כי הוא יפרוץ במקום אחר שאין פנס. העניין הוא, בוא נמצא את הסגר, אנחנו כבר בסגר, יש תחלואה כבדה, לתלות אחד בשני, זה לא הגיוני.
הדבר שהבעייתי הוא, כשאנחנו נסים ליצור ריחוק בין אנשים, כשהעסקים לא עובדים, המוסדות לא עובדים, אז יש ריחוק, אנשים לא מתקהלים, לא מתקרבים אחד בשני. כשיש מוסדות פתוחים ואין אפשרות לסגור אותם, אז בהכרח מקשב על האפקטיביות של הסגר. ולכן, אנחנו נעים בקנסות ל-10,000 שקל, לא 50,000 שקל, אנחנו לא עושים איזה בדיחה. אנחנו אומרים, ואם אנשים יצאו לשחק, לפתוח את זה בתוך בתים, אז יצטרכו להתמודד גם על הדבר הזה.
אז אני אומר, במילא יצטרכו להתמודד עם הדבר הזה, אז למה אתם כמפלגה אחראית, שאמרתם, הפרתם את הבטחת הבחירות שלכם בגלל הקורונה? עכשיו כשאנחנו נמצאים בכזאת תחלואה עם מוטציה בריטית, עכשיו אתם אומרים לא יהיה סגר, כי אולי איזשהו מוסד יסתכן בכל זאת בסגירה ויפתח את עצמו, בזמן ששנינו יודעים שזה לא יקרה. בוא נהיה פרקטי, מה ההיגיון?
תראה, דבר ראשון, בוא נגיד את האמת. אנחנו, הסגר הזה אמור להסתיים ביום שני בבוקר, ביום ראשון בלילה. ואנחנו צריכים לראות נתונים. אנחנו נמצאים 5 ימים לפני סוף הסגר. אין טעם להאריך עכשיו את הסגר, לפני שאנחנו רואים את הנתונים המדויקים.
אבל אין טעם לאיים. אז למה טעם לאיים כבר 5 ימים לפני, לא יהיה סגר? זה כן יש טעם.
אז אנחנו, ראש הממשלה רוצה היום להאריך את הסגר. ואנחנו אומרים, דבר ראשון, אנחנו רוצים להעביר את החוק שהוא הפקת לקחים מהסגר השני, לפי דרישת שר הבריאות וראש הממשלה, להגדיל התנסות ולשגור מוסדות, עכשיו כי אנחנו נמצאים בעיצומו של סגר שלישי, והחוק הזה עוד לא עבר. זו אמירה ראשונה. ואמירה שנייה, לא יכול להיות, שיכול להיות שיש מגמה של השתפרות, אבל אנחנו נמצאים במקום שבו עדיין ממשיכים לרצות לעשות סגר, ואנחנו רואים שבחברה מסוימת יש הפרות שיטתיות, מלמעלה,
אני רק רוצה לגלות לך סוד, היום יש בידי המשטרה כלי של 5,000 שקלים על כל מוסד שמפר את הסגר, היום, וכמעט ואין מוסדות שקיבלו קנסות, ככה גם המשטרה.
אז בוא אני אגיד לך סוד, מכיוון שישבת בדיוני הוועדה, ועלה נציג המשטרה, ועדיין אתם נתונים מדויקים, עשרות דוחות ניתנו למוסדות שפעלו שלא כחוק בשבועיים האחרונים של הסגר. עשרות דוחות. זה לא נכון מה שאתה אומר. אתה מטעה את המאזינים. אנחנו ראינו את הנתונים מפי המשטרה.
אני מדבר על תלמודי תורה חרדים שהפרו את הסגר. בשיחות עם מנהלי תלמודי התורה הם אומרים, באו שוטרים, הייתה אלימות, אבל כנס לא קיבלנו.
לנו הציגו בוועדת החוקה חוק ומשפט את הנתונים של המשטרה. למעלה מ-70 דוחות חולקו למוסדות חינוך חרדיים, על כך שמפרו את הסגר ופתחו אותם בניגוד להנחיות. עכשיו, זה לא אנשים פרטיים, אלה מוסדות חינוך שעושים דין לעצמם, הם מפרקים ערבות הדדית, כולם צריכים לעמוד ישר כשאומרים, עכשיו סוגרים הכל, כולם סוגרים. נתניהו במקרה הזה מנסה לגלות צנחנות כלפי המגזר החרדי, שפיכה שאני אומר כך, שהחוק הזה הוא לא שלנו, הוא לא שכחו לבן, של משרד הבריאות, אבל אנחנו היחידים שנלחמים עליו. ולכן צריך להטיל סגר, שהוא באמת מכה קשה לכולם, אבל הוא חייב להיות אפקטיבי, והוא יהיה אפקטיבי רק אם כולם יקיימו אותו.
חבר הכנסת איתן גינזבורג, יושב ראש ועדת הכנסת, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
סליחה, יש מצב לעקוף אותך בתור?
בטח, בכיף.
במיוחד עכשיו, זה הזמן לאהבת חינם. אוסם השיקה את במבה לבבות ומזמינה אתכם לפזר אהבת חינם. ספרו לנו איך אתם מפזרים אהבת חינם, אפילו מעשה קטן, ואולי תקבלו מארז במבה מפנק במשלוח עד הבית במתנה. פרטים נוספים בטלמסר 03-373-9090, כפוף לתקנון המתפרסם באתר אוסם. אין כמו במבה של אוסם.
מקורמל.
איזה טעם שוקולדי מיוחד. חדש, שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה.
רופאי האיגוד הישראלי למיילדות ורופאי המועצה הלאומית לרפואת נשים קובעים אין כל בסיס לטענות על פגיעה בילודה כתוצאה מקבלת חיסון נגד נגיף קורונה. הרופאים קובעים מחלת הקורונה עלולה להיות מסוכנת יותר בקרב נשים לפני לידה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, פני עוד היום לקופת החולים. לפרטים נוספים, קו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
חברת החשמל יוצאת לדרך חדשה בהתאם למדיניות משרד האנרגיה, ומפתחת רשת חשמל חכמה לטובת אנרגיה ירוקה יותר.
דקה?
מה?
אני מקווה שאתה לא תשתנה.
אל תדאג, אני משתנה רק לטובה.
יש אנרגיות טובות באוויר, חברת החשמל.
אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? בראשון הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center, ותשיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. יום ראשון הקרוב ב-11 בבוקר, כאן בכל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הדוקטור מיקי אלברטל, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
מנכ״ל בית החולים רמב״ם בחיפה, בוא נאמר, אחד מבתי החולים העמוסים ביותר מבחינת מחלקות קורונה, הגענו לאיזשהו מצב של קו אדום, נכון?
אין, אתה יודע, אין קווים אדומים, אנחנו, יש עומס ניכר, יש... תחוש, באמת התפשרות על איכות, אבל אתה יודע, קו אדום הוא קו ארטילאי לחלוטין.
כי יש במרכז הארץ בתי חולים שלא מקבלים חולים. אתם לא שם.
אנחנו כעיקרון לא שם. אנחנו, אם עכשיו יצטרכו לקבל לו 200 חולים, נקבל לו 200 חולים. אבל הדבר הזה יש משמעות, צריכים להבין שזה לא דברים שקורים בלי משמעות, בגלל שאין מספיק צוות. הדבר הברור והראשון שיקרה זה שאנחנו נאלץ להתפשר על איכות, נצטרך לסגור פעילות רגילה, וכמובן יש את ההשפעה המתמשכת על הצוות.
אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, כשמסתכלים במגמת בתי החולים, על איכות הטיפול, ככל שמספר החולים הקשה גדל, והצוות לא גדל והצוות נשחק, מה עמדתך לגבי אשפוזי בית?
אחד, קודם כל יש משפוזי בית, אני חושב שצריך להעריך מאוד את הפעילות של הקהילה, יש להם עשרות אלפי אנשים שהם מטפלים להם בקהילה, עושים עבודה פנטסטית, באמת אין איזה אח ורע כמעט בעולם, אז כלומר שזה קיים. אין ספק שיש מקום לשפוזי בית, לכמובן לקבוצת חולים מאוד ברורה, ואנחנו בפירוש תומכים בזה.
כלומר, יש חולים... היום בבית החולים רמב״ם, נניח איקס חולים, שלדעתך, לו היו מקבלים טיפול הולם בבתיהם, היו מפנים מיטות בבתי החולים?
אני יכול להגיד לך שלפחות המצב הנוכחי, שכמות החולים שנמצאים בבית החולים, שלא צריכים להיות כאילו מאושפזים, היא מועטה ביותר, היום זה חד ספרתי נמוך. נכון, בתחילת הדרך היה לזה הרבה מאוד משמעות. בתחילת הדרך... היו למעשה, בגלל שלא היו פתרונות בקהילה, אז זה עבר והשפיע על בית החולים. אבל היום הקהילה לוקחת הרבה, כל מיני מקומות, דרך משרד הבריאות שמאפשרים אשפוזים, ולכן, נכון להיום, אולי שניים או שלושה חולים מרמב"ם יכולים לצאת לאשפוזים אחרים. זה כל המספר.
טוב, תן לנו תמונת מצב, מה אתה כרופא, כמנהל בית חולים, למדת על המוטציה. מה היא עשתה כאן?
אז אחד, אנחנו רואים עכשיו משהו שונה, ואני חושב שזה מתחיל ממה שאנחנו רואים וחשים בשטח. אנחנו רואים שהקצב ההדבקה הוא גדול מאוד, למרות כל האמצעים, ואנחנו רואים שלמרות הסגר גם כן, הקצב הירידה של ההדבקה היא נמוכה. עדיין זה ענב, יתייצב פחות או יותר, אבל לא יורד בצורה משמעותית. זה התחזית הראשונה. הדבר השני שאנחנו רואים, שאם בתחילת הדרך יש לנו כ-100 חולים מושפזים בבית החולים, אז 20% מהם, 20-25% מהם, היו חולים מצבים קשה או קריטי. היום אנחנו מדברים על 60-70%, עם 30-40 חולים מונשמים כל הזמן, וזה יוצר עומס עבודה מאוד 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 גדול. ומפה מתחילה השינוי, ולכן כדי לחפש סיבות בעצם מה השתנה, אנחנו בודקים ומחפשים את המוטציות. ברמב״ם יש כבר כמות לא מועטה של חולים עם מוטציות. זה עוד לא מסביר את כל התמונה, ויכול להיות שיש עוד דברים שאנחנו צריכים למצוא, אבל כנראה שחלק מהתופעה שאני תיארתי כרגע, גם בקצב התחלואה וגם בעוצמת התחלואה, נובעת באמת מאיזה שינוי בווירוס כתוצאה ממוטציות, ורק נותר לקוות שהחיסון עובד על כולם.
שמעת על מקרים של נדבקים 10 ימים אחרי חיסון שני?
אז אנחנו רואים נדבקים ימים אחרי חיסון שני, ככל שזה צמוד לחיסון השני יש יותר, ואם...
לא, בכוונה אמרתי 10 ימים, כדי באמת לראות את האפקט.
יש, אבל צריכים לזכור שגם החברות וגם מה שמתואר בספרות, אנחנו מדברים שאחרי 3 שבועות מהחיסון השני, מדברים על ירידה של 70, או חיסון שבין 50-70% מהאנשים. 10 ימים זה עדיין מישהו, שאם תיקח שמישהו שנדבק 10 ימים, ההדבקה עצמו הייתה 5 ימים לפני כן. סדר גודל. ולכן זה לא בלתי סביר, זה לא אומר שהחיסון לא עובד.
אוקיי, דוקטור מיקי אלברט, מנכ"ל בית החולים רמב"ם בחיפה, תודה רבה.
תודה רבה לכם, ואנחנו...
רק בריאות. תודה. סיימנו את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן הטכנאי, נשוב אחרי החדשות.